עם הפודקאסט כשכסף פוגש אנשים, הפודקאסט שמספר לכם באילו דרכים, שיטות ואסטרטגיות מעשיות אנשים מגיעים לכסף והוא אליהם. אפגיש אתכם עם אנשים שכבר עשו ועושים את זה, והם יספרו לנו מה הם עושים כדי לגרום לזה לקרות. הפודקאסט בחסות mercury.com, מוזמנים לבוא ולבקר אותנו, והיום אנחנו עם יאן ינקו קוטליארסקי. שלום יאן.
אהלן. כיף להיות פה.
מה נשמע?
מעולה.
כיף שאתה איתי.
מעולה, מעולה.
אז Head of Growth בחברת אקססיבי, חוקר ויועץ בעולם השיווק, מותג ואסטרטגיה, וחמישה דברים שאתם לא יודעים על יאן, זה שהוא עבד 3 שנים בפול אנד בר. מה עשית שם?
ניהלתי, מכרתי וניהלתי, כל מה שצריך לעשות.
הבנת, עשית הכל. התחלת תואר ביחסים בינלאומיים, אבל לא סיימת אותו.
נכון.
למה?
הבנתי שזה מיותר ועדיף ללמוד לבד.
אוקיי, מעולה, תשובה טובה.
אל תראו בזה המלצה.
אתה מתרגם מחקרים, מאמרים וספרים בתחום המותג והשיווק להנאתך. מה הספר הכי טוב שתרגמת עד היום?
How Brands Grow, איך מותגים צומחים.
מדהים. ניגנת על כינור מגיל 4 עד גיל 13?
נכון.
יש עדיין סממני, כאילו אני, אתה עוד יכול להביא
אני מת לחזור לזה, אני מת לחזור לזה, וכל פעם מוצא סיבות אחרות למה אני דוחה את זה, אני אחזור לזה.
אוקיי, אז נהדר, אבל כאילו אם אתה לוקח כינור ליד עוד יוצא משהו?
כנראה שלא.
כנראה שלא, אוקיי. היית בצוות שבנה לשימון פרס את אפליקציית יום ההולדת גיל 90 שלו.
נכון.
אז מדהים. נעים להכיר, כיף להיפגש, תספר לי הכל, מה אתה עושה ביום יום שלך?
אז ביום יום אני עובד, החיים אצלי מתחלקים לשניים, אחד זה היום יום העבודה שלי באקססיבי, חברה שיש לה פתרונות להנגשת אתרים לאנשים עם מוגבלויות, אנחנו מהחברות הגדולות בעולם בתחום הזה, אומנם עדיין בהגדרה סטארט-אפ, אבל אנחנו צומחים בקצב מטורף, פתחנו בדיוק משרדים בניו יורק, באמת, תדעת, בשורה התחתונה עושים טוב לעולם, אנשים עם מוגבלויות יכולים להשתמש באתרי אינטרנט, הם, כמה שזה נשמע מוזר, הם לא, הם יכולים להיכנס לאתר, אבל לא ממש יכולים להשתמש בו, מכל מיני סיבות טכניות. אז זה ביום יום, ואני בעצם בתפקיד שלי Head of Growth, בין היתר אחראי על הצמיחה של החברה, הפיננסית, וזהו, עושים פה הרבה עבודה. בלא יום-יום, אז יש לי את העסק שלי, הפרטי, אני מייעץ, אני מרצה, התחלתי מעולם הדיגיטל, והתרחבתי לכל עולם השיווק, המותג, האסטרטגיה, זה הדברים שאני מתמקצע בהם באופן כללי. זהו, ובזמן שלא נותר לי, אז גם חיים, מבלים, טסים, מתי שאפשר...
ובקרוב מנגנים על כינור.
ובקרוב מנגנים על כינור, נכון.
אוקיי, מעולה. אז מה קורה בפער הזה של בין מכירות בפול אנד בר, תואר ביחסים בינלאומיים, ועד להיות Head of Growth? כאילו, מה קורה שם בטווח הזה?
קורים הרבה דברים, למרות שבדיעבד, תדעת, זה כמו שאומרים עם תואר, מישהי פעם שם, ביקשה ממני, הייתה לי קואוצ'רית מדהימה, ששאלה אותי פעם איך תתאר את החיים שלך, ואז אמרתי לה שזה התואר הכי ארוך בעולם. אני שם לב שהרבה אנשים ששואלים אותם על התואר שלהם, הם אומרים, תקשיב, לא למדנו הרבה, אבל לקחנו כישורים שאנחנו משתמשים בהם ביום יום. וככה אני גם מתייחס בעצם גם לתקופה שלי לפול אנד בר, שהייתי מאוד צעיר ויצא לי לנהל חנויות בגיל מאוד צעיר, אבל ניהול חנות של פול אנד בר הייתה בשיטה מטורפת, על סמך סטנדרטים אירופאים, שזה ניהול מלאי, ניהול שטח חנות, תחשיבי רווח הפסד, ספקי, כל הדברים האלה. והיום אני יודע, ממש הייתי עושה, אגב זה מצחיק, אפרופו e-commerce, הייתי עושה אופטימיזציה לחנות, זאת אומרת ממש היה לנו תהליך כזה, רק שזה היה פיזי, אז עוד לא היו כל כך חנויות אונליין, והיינו מקבלים בפה של החנות, והיינו צריכים לעשות לו אופטימיזציה, לאיפה דברים מונחים, למה הם מונחים שם, כמה כל דבר מכניס לנו כסף, ממש חישוב פר מטר, והיום זה, כשאני בא ונוגד עובד עם עסקים כאלה, בעיקר עסקי e-commerce, אז תמיד החשיבה הזו של איך לעשות אופטימיזציה, גם אונליין, מושפעת מאוד מדברים שלמדתי אז, וזהו, ומאז עברתי כל מיני תלאות, חברות, סטארט-אפים, דברים, ועד שהגעתי למקום שבו מה שנקרא אני מרגיש טוב ובטוח, שזה העולם של השיווק והמותג, שהרבה אנשים נוטים לבלבל בין השניים, לא מבינים את ההבדל בין השניים, לא יודעים איך למדוד את השניים, והם אמנם קשורים, אבל הם גם יש להם הפרדה מסוימת, וכמובן אסטרטגיה שהיא נכונה לכל דבר בחיים פחות או יותר.
איך אתה רואה את ההבדל בין מותג לשיווק?
שיווק הוא דבר שהוא קצת יותר קצר טווח, לעומת מותג שלוקח זמן לייצר, ולכן גם צריך לדעת למדוד אותו במונחים שונים, גם של זמן, גם של תפיסה. שיווק הוא דבר שהוא יותר מיידי. כשאני אומר אגב מיידי זה עניין של נגיד שנה, אוקיי? שיווק, תוכנית שיווקית היא תוכנית לשנה. תוכנית מותג אמורה להיות תוכנית ל3-5 שנים. אז זה מדדים שונים, יעדים שונים, ניהול קצת שונה, אבל הם כן מן הסתם משפיעים אחד, זאת אומרת המותג משפיע על השיווק, במובן של איך מדברים, מה אומרים, איך מציגים את עצמנו, והשיווק זה יותר כבר לוקח את זה למקום של אוקיי, למי אנחנו מביאים את זה, איך אנחנו מודדים את זה בטווח קצר יותר של שנה או רבעונים, וזה ההבדל העיקרי, שוב פעם, זו התפיסה של קצר טווח לעומת ארוך טווח.
ובתור Head of Growth, מה הנגיעה שיש לך באותן החברות שמגיעות, במותגים, איך אתה מחליט מהו חלק שקשור למותג, לראייה ארוכה, ומה קשור לשיווק, איך אתה בכלל בונה תהליך?
אז אצלנו כל ההתעסקות היא בעצם בחברה שלנו עצמנו, אני הגעתי לחברה לפני שנתיים, כשעוד הייתה ממש, אפשר להגיד כמעט בחיתולים, ובעצם בהתחלה, בגלל שזה סטארט-אפ, אז הנגיעה היא בהכל, ממש, ליטרלי בהכל, ואז לאט, לאט לאט שהחברה מתרחבת, בעצם לכל דבר מתחיל להיות בן אדם בפני עצמו. אז היו יסודות שאני עזרתי להניח, היום אני, שוב פעם, אני יותר מתמקד בחברה עצמה, בכל מה שנוגע לשיווק, אבל גם אצלנו הסתכלות היא תמיד לטווח ארוך, כי בסוף, הטווח הארוך מזין גם את מה שקורה משנה לשנה.
ספר קצת על הדברים שאתה מתעסק איתם ביום יום עם המותג, איך מותג צומח, יוצא לדרך, מה התהליכים והשלבים שקורים שם. כן,
זו שאלה מעולה שהגע אגב, מה שקורה זה שאני גם בזמני כאמור הלא פנוי, אני מייעץ גם לחברות, ביניהן עסקי אי-קומרס. אחת הנקודות שחוזרות על עצמן בהכל, גם באי-קומרס, סטארט-אפים, direct to consumer, לא משנה איזה סוג חברה, זה שמגיעים לאיזושהי נקודה של פלטו, זאת אומרת, יש איזושהי סטגנציה בצמיחה, זאת אומרת, יש בדרך כלל צמיחה, ואז פתאום היא מתיישרת, והרבה פעמים היא אפילו מתחילה לרדת. בכל מה שקשור להכנסות והתרחבות העסק. זאת אומרת, מגיעים לאיזושהי נקודה שכבר השקעה, והיא בדרך כלל השקעה דיגיטלית, כבר מתחילה להיות לא משתלמת. זאת אומרת, כבר מתחיל להיות מאוד יקר להביא לקוחות. זה בדרך כלל קורה כשאין מותג, כי תפקידו של מותג הוא להקל על אנשים לקנות אותך. אוקיי? זו הגדרה מאוד כזו גדולה. אני אוהב, ההגדרה שלי למותג, אגב, זה קיצור דרך מנטלי בקבלת החלטה. בסוף אנחנו כבני אדם, כשאנחנו יוצאים החוצה, היום יום שלנו תרוד במיליון ואחד דברים, וכשאנחנו באים לקבל החלטה על משהו, זה יכול להיות ב-B2B, B2C, זה לא משנה מה, הראש, המוח, הוא מחפש קיצורי דרך, זה כלי מאוד יעיל, וכדי לא להעמיס מנטלית על עצמנו, תחשבי שעל כל דבר ביום יום, היינו צריכים עכשיו לשבת ולקבל החלטות, לא היינו עוברים בערך שתי החלטות ביום, אז מה שהראש עושה, הוא מקצר דרכים, הדבר הכי, אגב, המחשה הכי טובה ששאלה לתת את זה, זה הרבה פעמים כשנוהגים, מרוב שאנחנו עושים את אותו מסלול כל הזמן, אנחנו הרבה פעמים לא שמים לב למה היה במסלול. אנחנו לא שמים לב לתפעול של הרכב, קטנוע, אופניים, לא משנה מה. כי המוח כבר התרגל, הוא יודע, יש לו קיצור דרך איך לתפעל את הדברים האלה. אותו דבר גם בקניות. כשאני בא עכשיו לקנייה, בסופר, באתר, בלא משנה איפה, המוח קודם כל הולך על הדברים של אוקיי, אני יודע מה אני צריך, אני לוקח את הדבר הראשון שעולה לי לראש. אוקיי, אני צריך חלב, זה המותג, אני לוקח אותו. אני צריך יוגורט, זה מה שאני לוקח. אם אני בא עם מוצר מראש שאני רוצה, אז לכל השאר כבר עבוד. אם אני מגיע במצב של אני לא בטוח, אני רוצה פתאום, לא יודע, יוגורט, אבל לא סגור על המותג, אז הקיצור דרך המנטלי זה בעצם המותג הראשון שיבלוט לי כשאני אראה בסופר. אבל אותו דבר גם קורה אונליין. אני מתייחס למשל לגוגל סרצ', לחיפוש בגוגל, כאל מדף בסופר. אני, או שאני מגיע מראש כשאני יודע את מי אני רוצה, ואז אני פשוט מקליד אותו ולוקח אותו, או שאני מחפש משהו קצת יותר כללי, נגיד פתרון לייעול האתר שלי, אין לי איזושהי תוכנה בראש, אין לי משהו, עולות לי תוצאות ממומנות, ואז תוצאות אורגניות. התפקיד שלי כמישהו שאחראי על המותג, זה להעלות את הסבירות, שמי שמחפש משהו בתחום שלי, ילחץ עליי. עכשיו, העלייה הכי טובה, זה שהוא יכיר את המותג שלי. יכיר לא ברמה של עכשיו הוא עושה לי לייקים, תגובות, הדברים האלה כמעט לא מתקיימים במציאות. יכיר זה אומר שהוא ראה אותי מספיק פעמים, והוא יודע לקשר אותי למה אני פותר לו בחיים. ואז כשאותו בן אדם מחפש משהו שקשור אליי, הוא הרבה פעמים ילחץ על המודעה שלי, מבלי שהוא אפילו יודע למה. זה פשוט כי המוח עשה קיצור דרך מנטלי, אמר זה מוכר לי, אני אלחץ על זה. אז אצל עסקי אי-קומרס, הרבה פעמים שמגיעים לנקודה הזו של הפלטו, של אוקיי, אני לא מצליח לצמוח יותר, וכבר נהיה לי יקר, אז מתחילים לעבוד איתם על אוקיי, בוא נגדיל את המותג שלכם, בוא נתחיל לעבוד על זה שאנשים יכירו את המותג שלכם. זה לוקח זמן, זה לא עניין של אין פה קיצורי דרך, אי אפשר לעשות את זה מהר, זה לוקח זמן, אבל זה צריך לעשות את זה, אחרת לא תגיע צמיחה, תגיע דעיכה.
כשאתה מתייחס לפיתוח של מותג, מאוד מעניין אותי איך זה מתכתב עם הנושא הזה של קהילה, כי בעצם בסופו של דבר מותג אמור לדבר לאיזשהו קהל שהוא מאוד מסוים, נניח מותג, נדבר רגע על מותג גדול, אבל אחר כך נניח טסלה, זה פונה לקהל מסוג מסוים שמחפש משהו מסוים ושנמצא לפני עכשיו או בעוד כמה זמן בפני איזושהי החלטה מסוימת. השאלה שלי, האם אתה מבדיל בין זה שמותג פונה לקהל מאוד רחב, לבין מותגים שפונים לקהלים טיפה יותר קטנים, כי אני מסתכלת על כל למשל המותגים עולם הפרייבט לייבלים, למשל באמזון, זה מאוד קשה להתבלט בתוך אתר שבו אתה מתארח, איזשהו קניון, איזשהו מרקט פלייס, ולהצליח ליצור את המותג שלך שהוא יהיה מוכר אל מעבר לאותו אדם ש... שהולך ומחפש, ואז אתה מתחיל, נוצר בעצם כל אותו המקום שבו יש קהילה שמקבלת ניוזלטרים מסוימים, ונוצר שם איזושהי, נוצרת איזושהי תקשורת שהיא תקשורת ארוכת טווח, אבל יש איזשהו פער בין מה שאתה מדבר עליו לבין מה שאני מדברת עליו, ואני חושבת שזה הגודל של המותג, וככל שהמותג גדול יותר ויכול להשקיע יותר כסף, הוא ייראה יותר, ככל שמותג קטן יותר, הוא צריך לנקוט באיזה שהם אמצעים נוספים כדי לגשר על הפער. נכון,
השאלה,
לא השאלה, נכון, איפה?
השאלה שלך מעולה. לפני שנתיים או שלוש העליתי פוסט שאמר, אי אפשר להצמיח מותגים באמזון. אוקיי? ואת תיארת עכשיו בדיוק למה. אתה פשוט תהיה עוד מוצר. זה, באנגלית זה נקרא commodity. אין לך מותג, אתה פשוט משהו גנרי, שלאנשים אין מושג אפילו שהם קנו אותך. אני אגב שוב פה, אני רואה את זה הרבה פעמים אצל חברות e-commerce, בעיקר נגיד בתחום התכשיטים, שיש מחירות, הכל טוב ויפה, אבל מי שקונה או קונה, לא זוכרים ממי הם קנו בכלל. זאת אומרת, הם לא זוכרים את המותג, הם זוכרים את המוצר, אם בכלל. ואז שואלים אותם, תגיד, וואי, איזה שרשרת יפה, ממי קנית את זה? אני לא זוכרת, לא בדיוק. עכשיו, ניקח רגע, את אומרת, אוקיי, אבל הם קטנים, מה הם יכולים לעשות? אז אני אגיד, התשובה הפשוטה היא, אין להם ברירה. גם הם יגיעו לנקודה שבה הם נתקעים, קהילה, או חשיפה אורגנית, לא משנה מה, עסק לא גדל ככה. עסק גדל על זה שכמה שיותר אנשים רלוונטיים מכירים אותו. אוקיי? ככה עסקים גדלים. אם מכירים אותך מעט, אז המעט שהגדרת זה המעט שבו תהיה קיים. גם אחת הטעויות בעיניי שעסקים עושים, זה שמגדירים לעצמם קטגוריה או נישה, נקרא לזה ככה, קטנה מדי. שבפועל הם יכולים להיות רלוונטיים לקהל הרבה יותר רחב. טסלה, לצורך העניין, היא מה שנקרא, יש בהגה הפסיכולוגית, מונח שנקרא הילו אפקט, אפקט העילה. אנחנו מסתנברים מטסלה ואומרים, הנה, תראו איך היא מצליחה, איזה גדולה, היא צריך לזכור שלטסלה יש מרכיב של 99.9999 מהעסקים אין, וזה מייסד שקוראים לו אילן מאסק, שהוא מושך תשומת לב ברמה לא נורמלית, וכל דבר שפחות או יותר הוא עושה, מקבל את התשומת לב הלא נורמלית הזו. רוב המוחלט של המותגים אין להם את זה, אוקיי? בואו ניקח את אמזון לדוגמה. אמזון במשך שנים לא האמינו בפרסום. המייסד ג'ף בזוס אמר, פרסום אתה עושה כשהמוצר שלך לא מצליח למכור את עצמו, אוקיי? הוא היה אומר את זה. היום אמזון היא אחת המפרסמות הכי גדולות בעולם. אז זאת אומרת, צריך רגע, מה המותג כזה צריך לפרסם? למה הם צריכים לפרסם את עצמם? אמזון היא אחת המפרסמות הכי גדולות בעולם. לצידה אגב, גוגל, פייסבוק, אפל, אוקיי? שאת אומרת, למה הם צריכים לפרסם את עצמם? בדיוק מההבנה הזו, שכשאתה לא מפרסם את עצמך, כשאתה לא מביא את עצמך למסה של קהל, אתה לא צומח, אתה דואך. אוקיי? הראשונים שיפרסמו, לא משנה מה הגודל, הסבירות שהם יצליחו יותר מהמתחרים תהיה גדולה יותר. אין הצלחה, אין התחייבות, אין אישר להבטיח הצלחה. אבל יש דברים שהם עניינים הסתברותיים. ככל שיותר אנשים יכירו אותי, ככה הסבירות שאני אמכור ליותר אנשים גדלה. אז כל מותג, גם אם הוא מתחיל עם קהילה, שזה בסדר, אם הוא לא מתרחב מעבר לקהילה הזו, הוא לא יגדל. זה כאילו המתמטיקה היא מאוד פשוטה בדברים האלה.
ומה הסיכוי הזה של מותג שרק יוצא לדרך להצליח ולפרוץ? כלומר, עם תקציבים קטנים ועם היכולת לעשות בסופו של דבר, אתה יודע, אתה עבדת בעצמך בסטארט-אפ, אנחנו כולנו מכירים את המקום הזה של להתחיל ולצאת לדרך מאפס, איך בעצם בעולם שבו יש ריכוזיות מאוד מאוד גדולה של מותגים עם תקציבי ענק, והריכוזיות הולכת אגב וגדלה, זה לא שהריכוזיות הולכת וגדלה, איך חברות שיוצאות לדרך בתקציבים יותר נמוכים יכולות בכל זאת להתבלט ולבנות את המותג שלהם?
אז השאלה כאן היא, מתי אתה מתחיל להשקיע במותג, מתי אתה מתחיל להשקיע בו באיך שזה נראה, ומתי אתה מתחיל להשקיע בזה שאתה מתחיל להוציא כסף על זה. אני אישית חושב שעסק שרק מתחיל את השנתיים, שלוש, ארבע הראשונות שלו צריך להשקיע בייעול העסק, וזה אומר הכנסה. אתה לא, אתה יודע, אחת התופעות שאנחנו רואים עכשיו בעולם הסטארט-אפים אגב, זה שסטארט-אפים מונפקים או מגייסים הרבה מאוד כסף, למרות שהם מאוד הפסדיים. רוב העסקים שהם לא סטארט-אפים לא יכולים להרשות את זה לעצמם. הם צריכים קודם כל תזרים מזומנים. עסק חייב קודם כל לדאוג לזה שנכנס לו כסף. עכשיו, שהוא מתחיל לייצר תזרים מזומנים, והוא מתחיל לייצר תזרים מזומנים בריא, אני עוד לא בהכרח אומר שהלוואות יש, והלוואות יכולות להיות מאוד חכמות, אחרי 3-4 שנים, הוא יכול להתחיל להשקיע בזה שיותר ויותר אנשים יתחילו להכיר אותו מעבר לנישה הקטנה שבה הוא ביסס את עצמו. יש עקרונית מקום לכולם, העולם האונליין מאפשר מקום לכולם, הבעיה היא שמהר מאוד הצמיחה שלך שם תיתקע. אנחנו רואים עכשיו, בשנה האחרונה, כמה חברות שהתחילו כחברות מה שנקרא direct to consumer, ישירות לצרכן, מזרנים, משקפיים, מה שזה לא יהיה, שהתחילו מאונליין, הן גדלו באונליין, הגיעו לנקודה הזו שבה הן נתקעו, ומה שהן עושות עכשיו, שזה משהו מאוד חכם, הן מתחילות להתפרס פיזית, הן מתחילות לפתוח חנויות פיזיות. למה? כי מישהו אי שם לפני 5 שנים אמר, עולם הפיזי הולך למות, לא צריך אותו, בפועל זה לא נכון, אוקיי? לא רק שזה לא נכון, אנחנו כבר מגיעים לנקודה שבה חנות פיזית עולה לך פחות מלתחזק, להביא לקוחות לחנות אונליין. כי חנות אונליין זה לא רק החנות עצמה, זה גם הטיפול שלה, זה השילוח שלה. בחנות אונליין אני צריך עכשיו לדאוג לשלוח את הסחורה שלי להרבה מאוד אנשים, כשבחנות פיזית אני דואג להביא את הסחורה פעם אחת לחנות, ואנשים מגיעים אליי, אוקיי? אז באונליין, בנוסף לכל העלויות שלי, יש מה שאני קורא לו גם מס הגעת לקוח. זאת אומרת, במקום שלקוחות יגיעו אליי, אני משלם מס או כנס אפילו, על זה שאני שולח את זה אליהם. שלא לדבר על החזרות, שזה עקב אכילס נוראי בעולם האי-קומרס, וכמובן חוסר בולטות, כי כמו שאמרת, אתה קטן לעומת האחרים. אופליין, לדוגמה, ממש חנות פיזית, מאפשרת לך בולטות שאין למתחרים. עכשיו, אני לא אומר שזה קהל או זה קשה או זה, יש לזה קשיים ולזה קשיים, אבל יש לא מעט כבר מחקרים שמראים שהרווח הגולמי באונליין הרבה יותר קטן מהרווח בעולם הפיזי. שוב פעם, בגלל כל עלויות הטיפול שמסביב, ואגב, הדוגמה הכי פשוטה, יש עכשיו, אני לא יודע מי מכיר את זה או לא יודע את זה, יש עכשיו את אחד הפקקים הימיים הנוראים ביותר שהעולם ידע אי פעם, בכל מה שקשור לתובלה, הובלת סחורות. יש גם, יש את זה גם בסין, בעיות בסין, ויש גם באנגליה, בגלל הברקזיט, חסרים להם משהו כמו 100,000 נהגי תובלה, זה לא נורמלי. מה שאומר שהפקק הזה, הוא הולך לעשות את אפקט הפרפר, עכשיו לא כזה מורגש, בעוד שנה, שנתיים מעכשיו, כל מי שתלוי בתובלה ימית, בלהעביר סחורות בצורה ימית, שזה הרבה פעמים עסקי או אי-קומרס שצריכים לשלוח דברים, העלויות הן כבר מרחיות שחקים אגב של התובלה, ואני לטעמי יש פה איזושהי נקודה שאולי הולכת להיות הטריגר לאיזשהו משבר כלכלי. אבל אם יש לך חנות פיזית, ואתה רק בתוך המדינה שלך עצמך, אתה פחות תלוי בזה. עכשיו שוב, אני לא אומר שזה נכון או, לא, או זה לא נכון, פשוט אונליין הוא לא כזה פשוט כמו שהוא נשמע, ומאוד קשה להצמיח ככה מותגים. זאת אומרת, המותגים שבאמת רוצים להיות מותגים, צריכים תמיד לחשוב, אני קורא לזה, כאילו, יש גדולים ממני שקראו לזה, צריכים תמיד לוודא שהם נגישים מנטלית, שזה מה שאמרנו מקודם, שאנשים בכלל מעלים אותם לראשם כשהם חושבים על משהו, וזמינים פיזית, שיהיה לי נוח לקנות אותך, יהיה לי נוח להגיע אליך, גם אונליין, גם אופליין. אז שוב פעם, רק אני אסכם, כי זה היה קצת ארוך.
כן, כן, קדימה. תסכם לנו, ואז אני אכניס את הסייד נוט שלי.
בתחילת הדרך, עסק צריך להתעסק בתזרים מזומנים, אוקיי? לוודא שהוא מצליח לייצר הכנסה, יש לו מוצר שהוא מצליח למכור, ואחרי 3-4-5 שנים שכבר מתחילה להיווצר איזושהי יציבות, להתחיל להשקיע במותג, שזה אומר כבר להתחיל לקחת את השם שלך ואת מה שאתה עושה, ולהתחיל להביא אותו לכמה שיותר אנשים, יש דרכים לעשות את זה אונליין, אופליין, יש דרכים לעשות את זה בצורה יעילה מבחינה כספית, אבל זו ההמלצה באופן כללי.
אני מאוד מסכימה, ואכן הנושא הזה של הפקק הימי, אני הרבה מהרהרת עליו מעבר לכל מה שכותבים וכו' וכו', כי כמובן שמעבר לכל מה שאתה מדבר עליו, גם משבר האקלים הופך את הסיפור הזה למשהו שעוד הולך ללוות הרבה קדימה, ובכלל, ומעלה סוגיות. מאוד מעניין מה שאתה מדבר על הנושא הזה של החזרה לאופליין, כי באמת הייתה איזושהי מגמה בית כל תקופת הקורונה מאוד חזקה, ועכשיו אנחנו מסתכלים חזרה על המקום הזה של האופליין, והשאלה שאני שואלת כאן זה עד כמה אנשים ימשיכו להסתובב לאורך השנים, לא כרגע, אבל לאורך השנים ימשיכו להסתובב בחוץ, ולא ינהלו את העולמות שלהם יותר ויותר באין-האוס, קצת כמו שקרה בתקופת הסגרים.
אני לא נביא, אין לי מושג, אני מסכה למציאות. במציאות, למי שיצא לנו לטייל בארץ באחרונה, בשישי שבת עם הילדים, אין נקודה פיזית בישראל שלא מפוצצת באנשים. עכשיו, זו המציאות. מה יקרה בעתיד? האם יקרה בעתיד? עכשיו, תבינו, קורונה, הגיעה מגפה עולמית, שנתיים אנחנו בתוך זה, לא הצליחה לשנות את זה. אז אני לא רואה מה כל כך כבר יכול לשנות את זה דרסטית. יכול להיות שזה ישתנה, יכול להיות שיקנו קצת יותר אונליין. שצריך גם להבין, אחרי הקורונה, כמות רכישות אונליין בארצות הברית, מסך כל הקניות אונליין, מסך כל הקניות, מעבר רק 20%. אבל זה אחרי הקורונה, אוקיי? אחרי כל הזינוק באי-קומרס, מעבר רק 20%. זאת אומרת, 80% מהאנשים עדיין קונים אופליין. אז אני אומר, אני רוצה את ה-80% האלה. הם הרבה יותר מה-20%. אין לי בעיה להיות ב-20%, לתת להם גם שם אופציות, אבל אני רוצה את ההוגה הגדולה יותר, אוקיי? אני לא רוצה להתחרות ב-20%, שגם ככה יש שם את אמזון ווולמארט. ואגב, אפרופו אמזון, מה אמזון עושים עכשיו? הם פותחים סניפים פיזיים. למה הם עושים את זה? למה אתר האונליין הכי גדול בעולם צריך לפתוח חנויות פיזיות? כן, הם הגיעו גם הם לתקרת זכוכית. עכשיו, התקרת זכוכית שלהם עבור כולנו זה אינסופי, כן? אבל הם הגיעו לתקרת זכוכית, והם מבינים שכדי להתחיל להנגיש את עצמם להרבה יותר אנשים, הם צריכים להיות גם נגישים פיזית. אגב, זה היתרון של וולמארט. וולמארט היא מזמן נגישה, היא המלכה האולטימטיבית בכל מה שקשור לנגישות פיזית. אבל כן, אני לא יודע מה הרגלי, עובדתית הרגלי הקנייה שלנו לא השתנו דרמטית, נגיד את זה ככה.
אז חברה מגיעה אליך, עשתה 3-4 שנים, מסדה את עצמה בצורה הזאת של התחילה לגדול, סדרה את עצמה וכולי, מה הצעדים הבאים שאליהם אתה מכוון, מה המסלולים שאליהם אתה מכוון כדי לגרום לחברה כזו להפוך למותג ולהגיע למלוא הפוטנציאל שלה?
אז קודם כל, אני לא משתמש בביטוי מלוא הפוטנציאל, כי אז אומר שיש לימיט. אז אני אומר אין לימיט, אין מלוא פוטנציאל, יש פוטנציאל והוא אין סופי. כי מי ש... דיוויד אוגילבי פעם, איש פרסום, אמר שאתה לא מפרסם לאדם עומד, אתה מפרסם לתהלוכה. כלומר, כל הזמן יש אנשים חדשים שנכנסים. אז הפוטנציאל הוא תמידי, הוא כאן תמידי, ואתה גם תמיד יכול לעשות שינויים במוצר, במה שאתה מציע, אז מבחינה הזו זה אינסופי. הדבר השני זה שהכל תלוי, זאת אומרת, אין נוסחה, אין אחד ועוד אחד שווה שתיים, כי אז כולם היו עושים את זה, והכל היה מאוד קל בחיים. זה מאוד תלוי. אני בודק את העסק, אני בודק את הקטגוריה שבה הוא עובד, אני הרבה פעמים מרחיב לאנשים את הקטגוריה, כי הם לא מבינים שהם יכולים להציע את עצמם להרבה יותר אנשים, מדברים איתם על מי הם, מה הם, מה הם רוצים להציע, למה, והכי הכי חשוב, למה שהצד השני יהיה לו אכפת. אני מאוד אוהב במרכאות כפולות, אני אומר את זה עכשיו, את תחשבו על הלמה שלכם, כן? אבל אם נשאל אנשים בחוץ, ואם נשאל את עצמנו ברצינות, עד כמה אני יודע מה הלמה של תנובה כשאני קונה את הקוטג' שלהם, או מה הלמה של אפל כשאני קונה את המוצר שלהם, אין לי מושג, אין לי מושג, אני יכול לשקר לעצמי שאני יודע, או שאני אולי יודע, אין לי מושג, אני קונה דברים ממקום של צורך מיידי, פונקציונלי, אני רוצה לאכול, אני רעב, אני רוצה משהו טעים, כל אחד והרמת רגש שלו, או ממקום יותר אמוציונלי של אני רוצה להיות חלק ממשהו גדול ויפה ומגניב ווואטאבר. אבל שוב, כל מותג הוא בפני עצמו, צריך להבין מה נעשה עד עכשיו, איך מכירים אותו, איך הוא נתפס, ומה אפשר להשתמש כדי להתחיל לחזק ולהגדיל, ולעבור למיינדסט שחושב בטווחי זמן יותר ארוכים מאשר מה קורה ברבעון הקרוב.
מי המודל שלך אחרי? מי אתה מתחכם מבחינה, הייתי אומרת, עסקית, כלכלית, רוחנית, מי ככה אחרי מי אתה עוקב?
יש בן אדם שקוראים לו ז'אן קלוד ביבר, שהוא לקח חברת שעונים שקראו לה היובלו, שמלכתחילה הייתה חברת שעונים, שעוני יוקרה, אבל היה לה שוק מאוד קטן, מחירות מאוד קטנות וצנועות, והוא לקח את החברה הזו והפך אותה פשוט לאחת מחברות שעוני היוקרה המפורסמות ביותר בעולם, הכי גדולות בעולם. הוא בן אדם גאון, באמת אין דברים כאלה. הוא אחרי זה עבד אני כבר לא זוכר, כי היובלו נקנתה על ידי לואי ויטון, אבל הוא עבד שכבר בתוך הקונצרן עצמו, אבל זה באמת בן אדם שהוא מבחינתי האורים והתומים לכל מה שקשור לקידום עסקים, מותגים וכל מה שקשור לזה.
זה בפן העסקי, מה עוד? יש כאילו איזו השראה שהיא מעבר שמלווה אותך ביום יום או ש...
יש אנשים ביום יום שלי שהם סביבי, אין מישהו אחד ספציפי, יש לי מנטור שאני הכרזתי עליו ככזה, הוא לא רואה את עצמו כזה, קוראים לו עידן טפירו, הוא אחד האנשים הכי, גם עסקית אגב, אחד האנשים הכי חדים שאני יצא לי להכיר, יש לו חברה שנקראת HR Plus, הם מספקים שירותים ל-HR, והוא באמת בן אדם פנומנלי, ומבל לזה, יש הרבה אנשים סביבי שהם כבר איתי עשור מהעולמות האלה של דיגיטל ושיווק, שכל אחד מהם הוא מדהים ותותח בפני עצמו, ויזמים כמו אדגר שפיבק, אלעד לוי, אורפי אלקוב, יאנה שהיא בחורה מדהימה בתחום האינסטגרם, וכל אחד יש לו את החוזקות שלו שמהם אני שואב משהו, ותמיד אצלי בראש יש גם את סבא שלי שזיכרונו לברכה, שיש עד היום כזה משפטים וחלק מהדברים שאני עושה, לקחתי השראה ממנו מבלי אפילו להבין שזה השראה ממנו. אז כן, זה כזה מכלול של אנשים.
איך אתה שומר את עצמך בכושר מבחינת המהירות של ההתקדמות של הדברים? אנחנו חיים בעולם שהוא מאוד מהיר, והתחום הזה של השיווק, אי-קומרס, פרסום, כל הדברים האלה הוא בקצב אפילו עוד יותר גבוה. מה מאפשר לך ביום יום להישאר בכושר המחשבתי הזה וללמוד את הדברים שנדרשים?
אז אני פריד את זה לשניים, אחד זה איך אני תופס את ההתקדמות הזו, ואז באמת הכושר המנטלי. התפיסה שלי היא שאנחנו לא באמת מתקדמים כל כך מהר כמו שנדמה לנו, אנחנו כן מתקדמים בחיית טכנולוגית, זה כן, אבל אנחנו, כבני אדם אנחנו כמעט ולא משתנים. הקצב שינוי הרגלים שלנו מאוד 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 דתי, שתי דוגמאות, אחת כפי שראינו הקורונה לא שינתה הרגלים משמעותית, פה ושם יותר, פחות, אבל עובדתית, הפארקים מפוצצים, קניונים מפוצצים, מרכזי הקניות חוגגים, וזה אחרי, שוב, חתיכת מחלה שסגרה אותנו שנתיים בבתים, ואנחנו גם רואים, אם מסתכלים נגיד אחורה, בזמן, הולכים 60 שנה אחורנית, 70 שנה אחורנית, מה היה במגפות קודמות, רואים את אותה התנהגות בדיוק, מתנגדי חיסונים, מתנגדי מסכות, פייק ניוז, הכל היה, הכל היה, למי שקרא עיתונים מוצא כותרות, אני מוצא אותן, של עיתונים מלפני 60-70 שנה, ממש רואים את אותן כותרות כמו היום. אז כבני אדם אנחנו לא כזה משתנים מהר, וכשאתה מבין את זה, וקורא גם אנשים כמו דניאל קהנמן למשל, שמדבר על הדברים האלה, אתה מבין שלא צריך לרדוף אחרי כל טרנד וללמוד מה הטרנד העכשווי, כי רוב הסיכויים שזה ידעך, קלאבהאוס למשל, האפליקציה הזו היא דוגמה נפלאה לזה, כן? היא לא היחידה. פה ושם...
אני נפלתי בפח.
לא, זה בסדר.
השקעתי שם איזה קלאב של חודש של שש מדיטציות בשש בבוקר, אמרתי אם אני כבר עושה מדיטציות נעשה עם עוד כמה אנשים, אבל אחרי כמה זמן הבנתי שפשוט עדיף לרכז מאמצים במקומות שהם מקומות נכונים יותר, אז אני מבינה למה אתה מתכוון.
זה נקרא, שוב, בהגה הפסיכולוגית, זה נקרא אפקט האובייקט הנוצץ, אנחנו הולכים, משהו מנצץ לנו בעין, ואנחנו חייבים את זה. אז זה לגבי השינויים, במובן המנטלי, סבא שלי פעם אמר לי, למרות שנראה לי גם משפט של איינשטיין, שאתה מתחיל למות כשאתה מפסיק ללמוד. אז מה שאני עושה, אני בעצם, העניין הזה של המחקר של עולם המותג, ואני ממש חוקר אותו, והתרגום של מאמרים ומחקרים, בעצם משאיר את המוח חד בסוף, כי אתה כל הזמן מכניס מידע חדש לתוך הראש, והתרגום מאוד עוזר לי לסדר את הדברים שאני קורא, ואחרי זה גם לחזור אליהם, ולהיזכר במה כתבתי, מה תרגמתי, וכדומה. שזה מצחיק, כי הגעתי לעניין של התרגום, כי לצערי רוב הספרות, רוב רובה המוחלט לא מופיעה בעברית. ואין מה לעשות, אנגלית, אני מבין וקורא נפלא, אבל עדיין מנטלית זה קשה. והיום יש לי כבר מסמכים על גבי מסמכים שלמים של תרגומים, שאני פשוט חוזר, קורא, אוקיי, נכון, הבנתי איך זה עובד, הבנתי איך הדברים האלה עובדים, הנה זה מתחבר לי עם מחקר אחר שקראתי, עם ספר אחר שקראתי, וככה המוח לפחות נשאר צעיר, לא יודע לגבי, אבל...
אז היה לי על זה דיון עם אור פיאלקוב, שאנחנו התחלנו להחליף ספרים כאילו ש... כל אחד קרא, הוא המליץ לי על כמה וכולי, ואז הפניתי אותו לאיזשהו ספר באודיבול, הוא אמר לי, לא, יעל, את לא מבינה, אני לא צריך, אני צריך לקרוא אותו, אז זה מזכיר לי גם כן את מה שאתה מדבר עליו, של לתרגם, כי כאילו יש איזשהו משהו שזה מופיע מול העיניים, ושהופך אותו למשהו שאפשר לחזור אליו, אז זה מאוד מעניין, ואני חושבת שהשאלה של ה... אבולוציה של בני האדם והעובדה שהם נשארו כמו שהם מאוד מתקשרת למה שדיברת עליו בהתחלה, על המכניות של ההרגלים או החיפוש אחרי קיצורי דרך מנטליים והשימוש של המותגים בהם, אז הייתי מחברת את הרעיונות וגם אומרת שהם קשורים שם, אולי בגלל זה אנחנו עוד לא הפכנו להיות מה שאנחנו כפוטנציאל אנושות יכולים להפוך להיות. נושאים מרתקים ונגעת ככה בהרבה מאוד חלקים שעוררו אותי למחשבה הזו של השאלה גם מה האפשרות שלנו לעשות בתוך גבולות של חברה שצומחת בשלבים ראשוניים ושבכל זאת רוצה לעשות ולגדול עם שאיפות וכולי וכולי ולהגיע מה הם אותם הצעדים שניתן לעשות, איך יחסית בפעולות יותר חכמות ומכוונות אפשר להגיע לגדילה, הפרדה הזו בין מותג לשיווק, זה גם כן משהו שאני ככה אוספת מהדברים שדיברנו עליהם, ובאמת ידע ממש 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 מעולה. אני רוצה ככה להגיד לך המון תודה שקדשת את הזמן ושענית על כל השאלות. מה... רציתי לסיים ולשאול מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול.
האמת שאני כבר עושה את מה שאני רוצה להיות שאני אהיה גדול. אז אין לי, זה באמת, אני פשוט, אני עושה את מה שאני אוהב, כאילו.
פשוט להמשיך לתרגם, כאילו, זה...
אני מאוד אוהב שיווק ומותג, ואני מתעסק בזה, זה פשוט הנאה אחת צרופה בעיניי.
מדהים. אז שיהיה מלא מלא בהצלחה.
תודה.
תודה רבה על הזמן. ואנחנו, אני, לכל מי שמאזין, אני מזמינה אתכם לתת לנו דירוג של 5 כוכבים, מוזמנים לבוא לבקר אותנו באתר mercury.com, mercury.com. תודה רבה, יאן, ואנחנו נשתמע.
תודה רבה. ביי ביי.